ראש ישראל.
ראש חודש אדר ב'. ישמח ישראל על פורים.
רב גישת, אדוני אבי מורי ורבי, זכר צדיק לברכה וחי העולם הבא, זכותי הגן עלינו. דיבר בקודשו על עניין פרשת זכור. עם המצווה דווקא בשבת קודם פורים. זאת אומרת, חוץ מהחקירה הזאת, אם זה מדאורייתא או לא מדאורייתא, יש עוד חקירה אם זה, אם המצווה היא דווקא בשבת לפני פורים. לכאורה, זה מאוד קשה לומר, אפילו אם נגיד שזה מדאורייתא, אבל זה שזה שבת לפני פורים זה ודאי מדרבנן, כי מדאורייתא אין שבת לפני פורים מדאורייתא, אין פורים מדאורייתא, אז אין שבת לפני פורים. אף על פי כן, כאן הוא מסביר מהלך כזה, שאפשר לומר, יש גדרים שהם דאורייתא, אפילו שהדבר עצמו הוא מדרבנן. שמעתי פעם מישהו אמר ש... לשים כיפה על הראש, כן? להוריד את הכיפה זה גם בדאורייתא, היות שהגמרא אומרת שצריך לחסות את הראש כדי שיהיה יראת שמיים, ויראה, מצוות יראה מהשם זה מצווה דאורייתא, אז אם אתה בידיים מבטל מעצמך את היראה, אז אתה פוגם בדאורייתא, למרות שזה אפילו לא מדרבנן, זה גדר של... של מנהג או משהו כזה. אז זאת אומרת שיש, אם נאמר שכדי למחות את המלאק צריך לקבל כוח מקריאת התורה, ולמחות את המלאק זה מצווה דאורייתא, ואם נאמר שההזדמנות לקבל את הכוח הזה זה דווקא לפני פורים. אחרי שנהיה פורים, זה כמו שבן אדם, ההזדמנות לקנות קרשים, לבנות סוכה, או ההזדמנות לקנות את רוג, אז זה דווקא בין 4 ל-6. אז הוא חייב מדאורייתא ללכת בין 4 ל-6 לחפש את רוג, או שהוא יכול לישון בדיוק אז. כן? אין ציווי מדאורייתא ללכת לקנות את רוג בין 4 ל-6, אבל אם אז החנות פתוחה, ואין שום, אז החיוב שמוטל עליו הוא חיוב דרבנן. אחרי שבעל החנות קבע שבין 4 ל-6 יש את זה, זה פתוח, ואחרי זה זה סגור, והוא לא יכול לקנות מקום אחר, אז הוא מדאורייתא מצווה אז להיות ער וללכת לקנות. למרות שזה לא, זה לא דאורייתא, זה הופך להיות דאורייתא. אז אותו דבר פה, ישמח ישראל מסביר שבפורים קיבלנו כוח למחות את עמלק. אבל אנחנו לא יכולים לנצל את הכוח הזה אם לא נשמע קודם את קריאת זכור. אז כל מה שלא היה פורים, אז באמת לא היה נפקא מינה מתי שישמעו את זכור. כי צריך, לא קיבלנו כוח מיוחד בשום זמן בשנה, אבל היות שבפורים אנחנו מקבלים כוח להשמיד את המלאק, אז ואת הכוח הזה להוציא מהכוח אל הפועל צריך קודם לשמוע את קריאת התורה, אז חייבים לשמוע את זה בשבת שלפני פורים.
במשל הפורים זה החנות מלאה
מאוד לשש. כן. בעניין הזה, הפורים הוא דרבנן, הוא דברי קבלה, זה לא בדיוק רבנן, זה מין ממוצע כזה בין דרבנן לדאורייתא. אבל המחיית המלאק היא הרי בכל יום ויום, זה לא מצווה שקשורה עם תאריך. אף על פי כן, בפורים יש הזדמנות לקיים אותה. אוגר בקיץ בן משכיל, כתוב, אלך אל נמלה, רעד רע חייו החכם. כאילו, מה הנמלה עושה? כשיש הזדמנות היא אוספת, אחר כך בחורף יש לה מה לאכול. אוגר בקיץ בן משכיל, זה בדיוק מה ששלמה מלך אומר במשלי. אם יש לך שכל, אז אתה מסתכל מתי שיש לך, זה האמת, האמת שבזה, זה סימן שהבן אדם רוצה לעשות את רצון השם. מאיפה יודעים אם מישהו רוצה? אם הוא רוצה באמת, אז הוא תופס כל הזדמנות. אז כל הזדמנות מהירה לו. הנה, זה כמו בן אדם שיש לו עסק. הוא רואה איזה תעלול פרסומת, אז הוא אומר, או, זה יהיה טוב בשביל העסק שלי. מי שאין לו עסק, הוא לא מתעורר מזה. אבל מי שיש לו עסק, זה לעסוק בדברי תורה. וכאילו, אם זה העסק שלנו, אם אנחנו רוצים, אז כל דבר אנחנו נתפסים. היהודי שיש לו עסק, זה הסימן שהוא מתמסר. יש עבודה של להיות מרוכז בעבודת השם. להתרכז, ויש עניין של להתמסר, להתמסר זה יותר גבוה מה של להתרכז. להתרכז, אתה יכול גם להתרכז בתוכנית של האויב להשמיד אותך, כדי להתגבר עליו אתה חייב להתרכז. אבל להתמסר לאויב זה לא שייך, להתמסר אתה יכול רק לדבר טוב. אם בן אדם מגיע למדרגה כזאת שהוא מתמסר, הוא מתמסר, אז בכל דבר הוא רואה או שזה עוזר לו או שזה מפריע לו. מה שמפריע לו הוא בורח, מה שעוזר לו, אז הוא נמשך לזה. וכאן, אם יהודי מתמסר למצווה של למחיית עמלק, אז כשמתקרב פורים, אז הוא מרגיש שזה הזמן. האין מגן אברהם, ריש סימן תפריש פה, שמביא בשם הסמק ותרומת הדשן, דו דאורייתא. זאת אומרת, קודם כל שזכור הוא דאורייתא, ושם הוא אומר, מצווה לשמוע את הקריאה יותר ממקרא מגילה. אני לא יודע, אני לא הספקתי להסתכל אם הוא מדבר שם על קריאה של זכור או שהוא מדבר על הקריאה. פשוט הוא מדבר על זכור, לא על הקריאה של פורים.
מי שיש לו אופציה ללכת לשתי מקומות.
או למקום שיש זה, או שיש זה, כמו שכתוב, תקיעת שופר ו... תקיעת שופר והברכות של מוסף. אותו דבר יש, ברכות ראש השנה. הברכות של מוסף של ראש השנה, אחד שלא יודע, הוא לא יתפלל, הוא שומע מהחזן ויוצא ידי חובה. אז פה קוראים, פה יש מישהו שיודע לתקוע, פה יש מישהו שיודע את הברכות. אז לאן שהוא ילך? הברכות של מוסף זה רבנן. התקיעת שופר עם דאורייתא. גם פה אותו דבר, אם אתה יכול להגיד יוצא פורים, מוצאי שבת. אם אתה תהיה במקום שיש ספר תורה, אתה בטוח לא תשמע את המגילה שם, אין להם מגילה. אם אתה תהיה במקום של המגילה שם, אין ספר תורה. זה קורה בשעת השמד, בגזרות, בכל מיני מלחמות. יכול לקרוא מצב כזה. אז אתה צריך ללכת למקום שיש ספר תורה. והמגן אברהם עצמו, הוא מצווה לשמוע את הקריאה יותר ממקרא מגילה. והמגן אברהם עצמו מסופק אם הוא דאורייתא. ואפילו אם נעימה שהוא דאורייתא, אבל הוא יוכל לצאת בשמיעה גם בפרשת תצא. אז מלא, אז מה זה בוער? עכשיו שילך לשמוע את המגילה. ובקיץ שיגיע פרשת כי תצא, עד אז השם יעזור ויהיה ספר תורה, או שהוא יהיה במקום שיש ספר תורה. מה הוא צריך עכשיו לשים את זה על השיקול ולבטל את המגילה? זה כאילו... אז ממד, אז הוא לא פוסק ככה. והן בספר החינוך פרשת תצא מצוות עשה זו, זה מצוות עשה של מחיית עמלק מסתומה. עיין שם, לא הסתכלתי. וכבוד קדושת אדוני אבי מורי ורבי זכר צדיק לברכה חיי העולם הבא דיבר בקודשו שנראה שהוא מדאורייתא, והוא אומר לא סתם, שהוא מדאורייתא לקרותה דווקא בשבת קודם פורים ובפורים. אז בפורים קוראים פסוקים אחרים, קוראים את ויבוא עמלק. ושניהם דאורייתא, איך אפשר להגיד על פורים דאורייתא, מה שייך בפורים, שיהיה, כל הפורים הוא דרבנן. דהנה, מבואר ברמב״ם, בהלכות מלכים פרק הלכה ה' ובספר החינוך דמצוות עשה מחיית עמלק נוהגת לעולם, היא לא תלויה בזמן שבית המקדש קיים, היא לא תלויה בזמן שישראל על אדמתם, היא נוהגת לעולם. והיינו, גם אם בזמן הזה היה ידינו תקיפה, כן, זה צריך, צריך שיהיה ידינו תקיפה, כי אחרת אם אין ידך תקיפה ואתה הולך להילחם בעמלק, אתה מסכן את כל האחים שלך. אבל אם ידינו תקיפה ונמצא איזה מעמלק אשר נודע לנו בבירור ממש הוא המלכי, ודאי, ולא נאבד זכרו, אם אנחנו יודעים בבירור, זה מציאות מאוד רחוקה מפועל, אבל אם היה, לא יצר, אם היה, היינו יודעים בבירור שזה המלך ואנחנו יכולים לאבד זכרו ולא מאבדים זכרו, עבר על מצוות עשה הזאת. אז היהודי הזה ביטל מצוות עשה. והנה כמובואר בספרים, מובואר במדרש אחר טוב, בפירוש הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, לא לשנה ולא שנתיים, רק לעולם. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה פירוש לעולם חסדו? זה בעצם אומרים את זה בשם הבעל שם טוב. והימים האלה נזכרים ונעשים. כל פעם שמזכירים חג, אז למעלה נפתח הצינור השפע עוד פעם. אבל הוא מראה את זה במדרש, כתוב שכל פעם שיש חסד, כל פעם שיש נס, אז זה לא לשנה ולשנתיים, אלא לעולם. הנס הזה הוא לעולם. זה, כל פעם שמגיע התאריך הזה, אז עוד פעם יש את הגילוי של הנס. היינו, שהזמן בעת רצון שהיה אז, בעת עשיית החסד והנס הגדול, הזמן הזה מעורר את עצמו בכל שנה ושנה. ונתעורר גם כן הרצון והחסד והרחמים לפעול גם כן כעת מעין ניסים האלו. זה נתינת כוח, זה שאמרתי קודם, שכשמגיע פורים, אז יש את ההזדמנות להוציא מהכוח אל הפועל, אבל בשביל זה צריך את קריאת התורה, להוציא מהכוח אל הפועל את מחיית המלאק. אם אין לנו את המלאק הפיזי, אז ברוך השם, המלאק המנטלי, הוא חוגג בכל מערכות החיים, ובפרט בתוך הלב שלנו. ואז יש להזדמנות, כמו שאז הרגו את המן, הזמן הזה מעורר את עצמו כל שנה, ונתעורר גם כן הרצון והחסד והרחמים לפעול גם כן כעת מעין הניסים האלו. הוא אומר במפורש ניסים, זאת אומרת בעצם מחיית המלאק זה לא אמור להיות דווקא נס. גם מחיית המלאק ברוחניות לא חייב להיות דווקא נס. יכול להיות שיהודי עובד על עצמו, הוא זוכה למחות את המלאק. רבי צדוק אומר שצריך להשמיד את כל השבעה עמים, ואחרי זה, אחרי שבני ישראל השמידו את כל השבע עמים, אז הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל, שצריך לזכור את אשר עשה המלאק בדרך, ולך ואחרמת את החטאים, את המלאק, הוא שלח את שאול, מה הסדר? אז אומר רבי צדוק, קודם כל צריך לברר את כל השבע מידות רעות, זה כנגד השבע עמים. כל השבעים עמים, למדי כנגד עשיו, למדי כנגד ישמעאל, והם יונקים שבע מידות רעות. אם יהודי נופל למידה רעה, להנהגה במידה רעה, אז השם ישמור, אז הוא נותן חיות לאחד מהשבע עמים. וכל השבעים עמים, זה הלמדי, זה שבע שכל אחד כלול מעשר, זה ציור קומה שלם של קליפה, זה שבעים אומות, שאם מגיע להם יניקה מהקדושה, אבל מגיע להם יניקה מעט מזער, זה שהם כל כך מתגברים, יש להם את החוצפה לנתק את היהודי שלא יעשה את רוצה שם וכל זה, זה הכל בגלל שאנחנו נותנים להם יניקה יותר ממה שמגיע להם. באיזה אנחנו נותנים יניקה יותר ממה שמגיע להם? כי יש לנו בלב, יש לנו קליפה. אבל אם מתגברים בפועל על כל פנים, מחשבה, דיבור ומעשה, מתגברים על הקליפה, אז הבחינת והגזול את החנית מיד המצרי. אז להפך, אז עוד מוציאים את החיות שהם בלו. חיל בלה ויקיינו, להפך עושים תיקון. אבל אם אנחנו מוותרים ונכשלים ונופלים איפה שלא צריך, אפילו במחשבה או באחד החושים או משהו כזה, אז נפגם פגם. וכשנפגם פגם, אז זה כמו שחבית, חבית של יין, יש חור. מטפטף יין, מה יש למטה? כל הצרעות וכל האחברים וכל, יש שם חגיגה שלמה. אז ככה באים כל הקליפות, איפה שיש איזה פגם, אז הם מגיעים, הם רוצים, ובשביל זה הם גם מפתים את היהודי לחטוא, כדי, הם לא עושים את זה לשם שמיים, כי השם ציווה אותם. הם רוצים יניקה. זה, ככה צריך להסביר את זה, אני לא יודע איך האמת. זאת אומרת, יצורים חסרי בחירה, איך אפשר, אבל בכל אופן, ככה זה, הם רוצים יניקה. ואם בן אדם מתקן את המעשים, אז הוא מחליש אותם. אם בן אדם מתקן את המידות, שזה השורש של המעשים, אז הוא יכול לקיים, לא תחיה כל נשמה. כאילו להוריד אותם לגמרי מהמפה, אין, הם איננה. ואחרי כל זה, מי אומר אבל עדיין שהוא הגיע לתכלית? כי להגיע לתכלית, רבי צדוק כותב את זה בפרי צדיק, אני לא זוכר איפה, אולי בוישב, בראשית, באחד הפרשיות. הוא אומר, להגיע לתכלית, זה להרגיש את הנוכחות של השם יתברך, לגמרי, כן? להרגיש את הנוכחות, כמו שאפשר להרגיש נוכחות של מישהו שלא רואים אותו. אבל אפשר להרגיש את הנוכחות שלו. נגיד שהוא מדבר איתך מאחורי קיר, אתה מרגיש את הנוכחות שלו. זה נוגע הלכה למעשה, הגמרא מביאה דוגמאות, וזה יכול להיות לטוב ולרע, כן? אז יש מציאות כזאת, אתה מדבר עם מישהו בטלפון, אתה מרגיש את הנוכחות שלו. להרגיש, לפחות ככה, להרגיש את הנוכחות של השם יתברך. אפילו אם זה לא בתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך. אבל הוא עומד לפני דלת סגורה, והמלך מאחרי הדלת. אז אני למדתי ב-770 לחב"ד באמריקה. היה לי עבודה, הייתי צריך לשלם את הכרטיס, הייתי ילד עני, חייל בדימוס. אז נתנו לי שם עבודה, רחמו עליי, נתנו לי עבודה לאסוף את כל הספרים שנשארים אחרי כל שלושת הסדרים של הלימוד וזה. אז נתנו לי מפתח של מה שנקרא גן עדן התחתון, זה החדר המתנה, כי חלק מהישיבה למדה במבנה שהיה צמוד, והיה צריך להעביר, לא לרדת מדרגות, לעלות מדרגות, אז נתנו לי את המפתח שאני אוכל ללכת ישר. אז כל פעם שהייתי עובר שם, כמעט הגמרות היו נפלות לי מהידיים. ידעתי שבום אחרי הדלת הרבי יושב. כן, זה חוויה לא פשוטה. ואפילו אם זה היה שעה שהוא כבר הלך הביתה, אבל פה הוא ישב כל היום. ופה הוא יישב כל היום מחר, ולפעמים חצי לילה. זה... למה? כי לא צריך להיות בעל מדרגה בשביל זה. כי אם זה מלובש במשהו גשמי, אז זה בסדר גמור. אז הנפש הבאמית, המרשה כותב, איך הוא כותב את הלשון? הוא כותב, אם בן אדם רואה משהו, אז הוא מתפעל, נפש הרואה מתפעל יותר ממה שהוא רואה, ממה שהוא שומע. המרשה כותב את זה באיזה מקום, זה לשון שלו. נפש הרואה מתפעל ביותר. אם בן אדם רק שומע על אודות מישהו, אתה מגיע לאיזה מקום, ואתה יודע שפה חבר'ה מתעוררים, אומרים, נוסעים לפולניה, עוברים ליד הבית של הרבי מקוצק, היו הרבה שחזרו בתשובה שם. עד שהארגונים של התיכוניסטים הפסיקו לשלוח, מחקו את זה מהטיול, כאילו, שלא יחזרו בתשובה יותר מדי. אבל בכל אופן, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כי זה יורד מרמה של ראייה לרמה של שמיעה. עכשיו, רבי צדוק אומר שם שאם הנוכחות של השם יתברך תהיה כאילו רואה, או לכל הפחות כאילו שומע, אבל כאילו שומע אותו, לא כאילו שומע אודותיו, זה נפקא מינה הגדולה, אז זה מחיית עמלק. אי אפשר להגיע לזה בלי שמוחים את עמלק מהנפש. זה הנקודה, וזה יכול להיות רק אחרי שמתקנים את כל השבע מידות. למרות שההתחלה של זה יש אצל כל יהודי, אחרת המשנה לא הייתה אומרת שבתפילה צריך אדם לראות את עצמו כאילו עומד לפני המלך. המשנה, רבנו הקדוש ידע שהוא לא מדבר רק אל יהודים כאלה שתקנו את כל השבע מידות. אז כל יהודי מחויב בזה, אז כל יהודי מחויב את הדרגה הנמוכה ביותר שיש בזה. הוא יודע והוא מאמין באמונה שלמה שהוא מדבר עכשיו עם המלך, עם מלך מלכי המלכים. אבל את החוויה אין לו עדיין. חוויה יש לנו אצל רשב"י בל"ג בעומר, בנעילת כיפור, בכל מיני מקומות כאלה, ככה ממש לרגעים, ורגע שזה מגיע... ובעצם זה מה שאנחנו לומדים כל הזמן, שאנחנו לומדים את הקונטרס הזה של קדושת שבת. הנקודה של כל הקונטרס זה שמה, שאם מגיע רגע כזה, לזה רבי צדוק קורא לשמור שבת. לשמור שבת, רבי צדוק אומר, שלא לשמור את השבת בשבת. לשמור את השבת בלב כל השבוע. בשבת יהודי מקבל התערות הדלילה, שבת מקדשה וקיימה, שישמור על זה שזה לא ילך לאיבוד, ואז תהיה לו שבת הבאה שהיא תהיה גם על ידי העבודה שלו וגם עם הכוח של המתנה שהשם נתן לו. עכשיו בערך את אותו רעיון הוא אומר כאן, זאת אומרת יש עניין.
אבל למה ברוב התוכן בסידוד, בעיקר במאמרים, אז מדברים דווקא על הנוכחות ולא על... היה אפשר כתוב ספרי מוסר על תיקון מידות ושנגיע בגיל 80.
תכף דבר... עוד רגע, זו שאלה יפה. אבל כל פנים, מה שנוגע כאן להבנה של העניין הזה של שבת פרשת זכור, חייבים שבת כדי להגיע לזה. זאת אומרת, כדי להגיע למקום, הרגשת הנוכחות של השם היא לא המדרגה שלנו. בפורים אפשר לקבל אותה, ורואים בפורים שמקבלים אותה. אנשים חושבים שזה בגלל האלכוהול. אני התקעתי כמה פעמים בפורים בלי אלכוהול, וזה היה בדיוק אותו דבר. כן, אתה... יש מקומות שאתה נתקע בפורים, אתה יודע, ביחידה דרוזית. כן? אז זה קורה דברים כאלה. זה לא זה, זה הפורים. רק כדי להסתיר את זה, אז אמרו לנו לשתות. אז זה הפורים, אבל הכוח, לקבל את הכוח, לשמור את זה ולעשות עם זה עבודה אחר כך. שהפסח יהיה פסח אחר, ושהשבועות יהיה שבועות אחר, שהראש שנה, שהפורים הבא יהיה פורים אחר, את הכוח הזה מקבלים משבת. אי אפשר לבד, אתה לא יכול להחזיק בדבר שאתה לא שייך אליו, שעוד לא עשינו שום התערות הדלטטה, פורים זה עוד פעם מתן תורה, זה בא אחרי ההתערות הדלטטה שלהם, של המסירות נפש. לנו נתנו התערות הדלטטה הקטנה כזאת, מה נתנו לנו? תענית אסתר. יום אחד, כאילו, וגם מזה עוד, כאילו, עושים טובה שצמים את היום הזה. רבי נתן אמר, התעניות שבשולחן ארוך צריך לחטוף אותן כמו לחמניות חמות. כי בעצם היינו צריכים לצום הרבה יותר, רק הצדיקים לא הרשו לנו. אז לכל הפחות את זה שהרשו לנו, אז אנחנו צריכים לחטוף. אבל על כל פנים, הנקודה זה אותה נקודה. הנקודה היא ש... יש נתינת כוח מלמעלה, הנתינת כוח הזאת היא מיוחדת, שאם נעשה איזה התערות הדלתת הקטנה שמתאימה לנו בשביל לשמור את מה שפורים נותן לנו, אז יהיה שלנו. ואז יהיה מחיית המלאק באופן של מלמעלה למטה. אנחנו נרגיש את הנוכחות של השם וזה עם חיית המלאק. הפוך מה ששמה. עכשיו השאלה שלך, אז האמת שמה זה תיקון המידות? תיקון המידות, אם תסתכל אצל הרבי מפיאסצנה, אני הזכרתי אותו שבוע שעבר בחובת התלמידים, הוא כתב את זה לנערים בני 15. אחרי שאני הייתי בן 13, הסבא שלי נתן לי את הספר ואמר לי, קדימה, תתחיל לעבוד. ילד בן 13, אני יותר לא הבנתי מה שכן הבנתי, זה נכתב לנערים. הוא כותב שם בפרק ח', הוא כותב שאם בן אדם מנסה לתקן את המידות שלו כשהוא לא במצב מרומם, הוא לא יכול. המצב היחיד שאפשר לתקן מידות זה כשנמצא עם מצב מרומם. ולכן בדרך כלל בחסידות לא מדברים על מידות רעות, מדברים על גדולת השם. מדברים על קדושת התורה, על קדושת החגים, מדברים על שולחן מנורה מזבח, על כל מיני עניונים. לא מדברים על המידות רעות. אבל ההדרכה היא שמתי שאתה מתפעל ממשהו גבוה, תיזכר אז, כתוב בגמרא, איפה זה כתוב? בסוף עבודה זרה? סוף איזה מסכת. שאמרו למישהו, תיזכר מה עשית אתמול. איפה זה כתוב? איפה?
עבודה זרה.
בסוף עבודה זרה. אני לא רוצה לחזור על הסיפור הזה, מה שכתוב שם. אבל על כל פנים, מתי שבן אדם מגיע ל... שם אמרו את זה למישהו שלא היה אדם לא ראוי. לא זוכר אם היה יהודי בכלל, יכול להיות שלא היה יהודי. לא יודע. אבל הוא הלך, הוא ליווה מישהו צדיק. על כל פנים, הוא היה ברגע שהיה מן השמיים כנראה, התכוונו להגיד לו את זה. מי שאמר לו את זה היה איזה גוי, אבל... מתי שבן אדם נמצא במצב מרומם, ואז הוא חושב מה עשיתי אתמול, או לא בדיוק מה עשיתי אתמול, מה מרגיז אותי, מה מפיל אותי, על איזה קליפת בננה קטנה כל המטר 80 שלי מתחלק לכל האורך, כן? זה לא מתאים בכלל. באותו רגע, אז נוצר מין זיקה כזאת, שגם אם אחר כך העניין הגבוה הזה יעבור ויחלוף, ואני אשאר, הנמוך יגיע, אז הנמוך כבר יזכיר לי את הגבוה. זה ברור? אז ממילא זה תיקון המידות. תיקון המידות זה להתבונן בגדולת השם. תיקון המידות זה לא לשבת ולחשוב כמה גאווה זה גרוע. או... זה האמת. האמת שגם בין בעלי המוסר היו כאלה שהלכו בדרך הזאת. אבל זה...
אז זה אומר שאין את השלב בית. זאת אומרת, אחרי השם המידות, שככה עובדים דרך גדולת השם, כן. פשוט ממשיכים
עם גדולת
השם גם בשלב הבא, רק העמידות מזדק בינתיים.
עמידות, אם מחברים את זה, בליקוטי מהר"ן כתוב, צריך לרחם על בשר הגוף ולגלות לו את ההשגות של הנפש. ושם הוא מדבר על הנפש הבאמית, הוא לא מדבר על הבשר. אז זה עבודה, אבל צריך לעשות את העבודה הזאת. אם רוצים שזה רק יפעל מעצמו בדרך ממילא, זה מה שהצמח צדק אמר, יש סיפור שהגיע פעם סבא עם נכד לצמח צדק. ידעתי את השמות שלהם, שכחתי. והסבא אמר לצמח צדק שייתן ברכה לנכד שלו, שהוא יזכור את כל מה שהוא רואה וכל מה שהוא שומע. אז הוא ממילא, הוא יהיה ירא שמיים. הוא יהיה לרבי, הוא רואה חסידים, הוא רואה עובדי השם וזה. אז הצמח צדק אמר לסבא הזה, הוא אמר לו, זה כבר 50 שנה, יותר מ-50 שנה, שהסבא שלי והשבר שלי ואני עובדים על זה שחסידים יהיו בעלי יראת שמיים על ידי עבודה ולא בדרך ממילא. אתה רוצה שהנכד שלך יהיה ממילא ירא שמיים? אז הממילא הוא עובד, אבל הוא מתפוגג. הוא מתפוגג, הוא... זה בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, יכול להיות שאחד יתבונן בגדולת השם ואחר כך הוא יהיה פושע, כי זה עובר, אבל אם, אם בעזרת זה הוא מתקן את המידות שלו, אז הוא הופך להיות קי, אז זה נקבע בו, יש חיי עולם נטע בתוכנו, לפעמים נטייה אני קולטת, לפעמים נטייה לא קולטת, נטייה יכולה לא לקלוט, מה?
שאלתי קצת משהו אחר, אם הבנתי נכון, שהשלב בית הזה שנקרא מחיית עמלק, אחרי השבעה,
כן,
מה צריך ללחוץ שם, הרי מי כבר מלכתחילה?
אם הוא תיקן את העמלק, לא נותן להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, באותה חוויית נוכחות כמו שמרגישים כל נוכחות אחרת שנכנסת בתוך החיים שלך. הוא ישתמש בכל מיני מניפולציות, הוא יסביר לך שזה מופשט מדי ושאתה אפיקורס אם אתה מרגיש את הנוכחות שלו. קילת מחשבת תפיסה בכל מיני, או שהוא סתם ישכיח ממך, או ש... לא יודע, הוא תמיד ימצא משהו. אפילו בן אדם שהוא נקי לגמרי, בן שעה, בן שנה שאול במולכו, כתוב שהוא היה ללא חטא כמו בן שנה, ואף על פי כן הוא עשה טעויות. לטעות את תיקון המוחין יהיה רק לעתיד לבוא, והמלך הוא קליפה שכנגד הדעת, זה לא תיקון המידות, זה תיקון המוח, ולתקן את המוח זה כבר עבודה אחרי שנפטרים, כל זמן שלא נפטרים המידות הרעות, אז המידות הרעות עוד משבשות את המוח, אז זה לא תיקון המוח, זה תיקון השוחד, ואדם שלא לוקח שוחד הוא מתקן, הוא לא עושה את התיקון במוח, הוא עושה את התיקון והוא לא לוקח את השוחד, מילא השוחד לא מעבר לו את המוח, אבל אחר כך יש עוד קלקול במוח, אחרי שכבר אין שוחד, אם בן אדם לא מקבל שוחד, אז השכל שלו הוא כבר שכל אובייקטיבי, הוא כבר זכה למידע ממבורר, כבר... מה פתאום? כל אחד יש לו... אפשר, אם מישהו רוצה לשקר, הוא יכול לשקר, אפשר להצליח לשקר, כך שמעתי פעם, אפשר להצליח לשקר גם בן אדם שאין לו מידות רעות. אם מישהו עובד על זה חזק, הוא יכול להצליח לשקר גם צדיק. לא היו צדיקים שקיבלו לשון הרע, וזה היה כולו שקר. כתוב שברית קרותה ללשון הרע, ודווקא אצל תלמידי חכמים יתקבל לשון הרע יותר מה שסמרים שפשוטים. אז רואים מציאות כזאת. אז המלך נכנס בדיוק במקום הזה, במוח שלא מתוקן, שם הוא נכנס. אם בן אדם זוכה לסלק את המלך, זה עבודה, לסלק את המלך זאת אומרת, איך מוכים את המלך בעצם? איך מוכים את
המלך?
לא, לא, נכון. לעתיד לבוא זה יהיה בשלמות. אבל איך, רבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. איך מוכים את המלך בזה? מוכים את המלך זה נקודה של ביטול שהיא אחרת לגמרי מהביטול של המידות הרעות. לבטל מידה רעה ושבן אדם מבטל את עצמו, זה שתי עבודות שונות. גם לבטל מידה רעה זה, איך בעלי המוסר אמרו שלתקן מידה אחת זה יותר קשה מכל השס. הלוואי שנזכה לתקן משהו, אבל שבן אדם מבטל את עצמו לגמרי, אם הוא מבטל את עצמו לגמרי, אז אין את הפתח שדרכו הקליפות שכנגד המוחין יכולות להיכנס. זה צריך להבין, זה סוג קליפה אחר. בלב הקליפה זה משהו רע, בלב יש טוב ורע. הטוב, הצד הטוב זה הקדושה והצד הרע זה הקליפה. במוח אין טוב ורע, אבל במוח יש נכון ולא נכון. הנכון זה הקדושה והלא נכון זה הקליפה. הנכון הוא שהוא לבדו ואין זולתו, זה הנכון. והלא נכון זה שאנחנו מציאות נפרדת. זה לא רע, זה פשוט לא נכון. זה ברור? עכשיו, לבטל את זה, לבטל את המלך, זה לא מספיק להתבונן בגדולת השם או להתפעל מאיזה אהבה גדולה. זה להפנים את האין זולתו, הוא אלוקינו אין עוד, לא רק אין עוד אחר. זה עבודה, זה עבודה לכל החיים. זה אין תנאי, זאת אומרת אפשר להתחיל עם העבודה הזאת גם לפני שתקנו את כל המידות הרעות. אבל זה כמו שאומרים, מה שזה יתקן במוח זה יתקן אמונה באלמה. זה עדיין יהיה כמו גן ואפו מחתרת, זה עוד לא יתקן באמת. אם בן אדם ממשיך עם זה, ככל הרב מורגנשטרן, אתה מכיר אותו בירושלים, הוא אומר שכל פעם שבן אדם מתקן משהו, אז בדבר הזה הוא עשה תיקון גמור. זה לא, לא מסלים על כל הבן אדם. הוא אומר, אם אתה פעם יכלת ללמוד רק שעה רצוף, וללמוד שעתיים זה היה צריך להתקפיה מכאן ודולה החדשה, עכשיו אתה כבר לומד 5 שעות רצוף, זה כבר לא מפריע לך, אז בעניין הזה של התמדה אתה צדיק. בדברים אחרים אתה עוד לא תיקנת, אבל בדבר הזה תיקנת. אז יכול להיות מציאות שבן אדם, ככל שהוא מתקדם, ככל שהוא מתקן משהו, אז אם הכוח הזה, כשהוא מנסה להפנים כמה שיותר את ההוא לבדו ואין זולתו, אז מבחינה מסוימת הוא כבר, לא יודע, הוא הרג את המלאק, הוא כבר מתחיל לטרטר אותו. כן, המלאק כבר מתחיל להקיף את המחלקה בריצה, הוא כבר לא כל כך, הוא לא המלך. כן, הוא כבר מתחיל לפחד על הקיום שלו. מה? תשאל את יובל, אני אסביר לך. הוא צדיק, הוא מקובל גדול. בירושלים, אני לא זוכר את הכתובת שלו שם. חוב ירמיהו באיזשהו מקום, באחד הסמטאות. שם בית מדרש, הוא מלמד גם בעברית. רובו יידיש. לא תבין אותו. יש לו גם שיעורים בעברית. רק שהדבר צריך, מה? המלאק הוא קליפה שכנגד הדעת, הוא לא מידה רעה. המלאק הרי, מה זה המלאק? המלאק זה האידיוט שקופץ לתוך האמבטיה הרותחת, נכון? זה המלאק. המלאק, כל העניין שלו זה המלאק. בחסידות כתוב שהמלאק בא עם קושיה, עם שכל. המלאק בא בפועל. המלאק, אלה שהנכשלים אחריך, שהענן היה פולט אותם, המלאק רדף אחריהם, אז המלאק יכל גם לדבר איתם. מה אתם מתפעלים? מה קרה? קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את הים, אז הוא קרא את הים. מה זה פלא גדול למי שבורא את הים לקרוא את הים? אבל הוא לא הריך להסביר את הפלא הגדול של בריאת הים. את זה הוא אמר כמובן מאליו, כי זה כבר היה כמה אלפים שנה אחר כך. הים נברא, כולם יודעים שהים נברא. אבל טמבל, זה שהים נברא וזה שהים ממשיך להתקיים, זה פלא, באמת פלא יותר גדול משקריאת ים סוף, עד רבה. אז כל יום צריך להתלהב ולהתפעל. לא רק שנקרא הים. אבל הוא לקח את זה לכיוון ההפוך. כל יום אתה לא מתפעל, נכון? מה התפעלת עכשיו? ראית את הים נקרא? הקדוש ברוך הוא ברא את הים, אז הוא קרא את הים. אז הוא כאילו התלבש בקדושה. הוא נהיה פתאום קוצקר, כאילו, הוא מקרר את ההתלהבות שלך, אתה מרמה את עצמך, זה עוד לא אמיתי, זה... פתאום הוא נהיה חוסיד, הוא דואג שלא תהיה חיצוני יותר מדי, ושלא יירו עליך, שתהיה עצנה לכת, אבל בעצם הוא המלאק. אז הוא לא מפתה אותך למידות רעות. הוא מגיע עם שכל עקום. כמובן, הוא יודע שזה שקר, אבל הוא מגיע עם שכל עקום. אז זה הקרירות של המלאק. להפך, זה הפך המידות. מידות זה התרגשות. הוא מגיע עם קרירות, עם כאילו שחלטן. אבל הוא לועג לכל דבר קדוש, אשר קרחה בדרך. להיפטר ממנו זה משהו מאוד עמוק, כי בעצם הוא מנגן לא על מידה רעה, הוא מנגן על עצם זה שאנחנו מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. אז זה הכלי נגינה שלו. מזה הוא מקבל חיות. אם לא היינו נפרדים, אם היינו מרגישים שאנחנו מקבלים חיות מהשם כל רגע, היינו מרגישים את זה, הוא לא יכול לדבר איתנו. עכשיו, זה התיקון, כדי שהוא לא יוכל לדבר, ואם הוא לא יוכל לדבר איתנו, אז הוא גומר את החיים שלו. אין לו מאיפה לנות. התיקון הוא שאנחנו נרגיש שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא לגמרי. לא שאנחנו מציאות והקדוש ברוך הוא נותן לנו זה וזה וזה, בן חי ומזונה, אלא שאנחנו נובעים ממנו. וזה התיקון. וזה מדרגה גבוהה. מה?
זה על ידי לימוד חסידות?
זה אחרי, זה יכול להיות עם חסידות, זה יכול להיות בלי חסידות, זה בתנאי שאתה משקיע על זה זמן. אתה יכול ללמוד את כל החסידות בעולם, וזה יישאר בספר. זה לא יעשה לך שום דבר. אבל אם אתה... עבודת השם מתחילה מתי שסוגרים את כל הספרים של הפנימיות, את כל המוסר ואת כל החסידות, מה שיש ככה, שסוגרים את הספר, אז אפשר להתחיל לעבוד את השם. אפשר גם להשאיר אותו פתוח לצורך העניין, זה לא משנה. זה לא הטכניקה. אבל אתה מבין אותי? שבן אדם לוקח זמן, הייתי אומר, דברים כאלה צריך לקרוא פעמיים. זה אי אפשר לעשות את זה בשיעור, אבל... איך כתוב כאן? כמו שהיו אז גם כן עצומות וזעקתם קודמים לישועה, צריך התערות הדלטטה, זה כתוב בספר. אבל כשיהודי קורא את זה, הוא צריך לקרוא אחרת, צריך לקרוא פעם אחת, זה צריך להתערות הדלטטה, אחר כך הוא צריך להגיד את זה על עצמו. בשביל להשיג את הדבר הזה, אני צריך התערות הדלטטה. כשהוא מתחיל לקרוא את זה ככה, אז הוא מתחיל לעשות עבודה. כל זמן שהוא קורא את זה רק בספר, איך שזה כתוב, זה בקומה השמינית, למעלה שם. זה לא נוגע לנו. וזה אפשר, כשאומרים עלינו לשבח, זה כתוב שם. צריך בשביל זה ללמוד הרבה ספרים. פעם אחת להגיד עלינו לשבח ולדעת שמדובר עלינו. לא, עלינו וזה בעצם מישהו אחר. איך מישהו אמר פעם, שאומרים אשמנו עם גמטריה במספר קטן, במקום הנון, משים היי. אז האשם הוא, בגד הוא. כן. שהדבר צריך להתערות הדלתתה, כמו שהיה אז גם כן עצומות וזעקתם קודמים לישוע, ובפורים היה מחיית המלאק, כידוע אומרם זל שאמן היה מזרע המלאק ואסתר מזרע שאול, ומה ששאול לא תיקן, אז אסתר השלימה, ולכן בא על ידה מחיית המלאק, המן וזרעו, לתקן חטא שאול, ובכל שנה ושנה נתעורר זה הכוח, כשאנחנו נעורר את עצמנו בהתערות הדלתתה, על ידי זה נתעורר גם כן לאלה הרצון והרחמים שהיה. זה אומר הבעל שם טוב על נזכרים ונעשים, אז אומר שהנזכרים זה התערות הדלתתה, זה קריאת המגילה. או בכל חג, המצוות שנוהגות בחג. והנעשים זה שנעשה מלמעלה עוד פעם אותו דבר. ונוכל למחות זרע המלאק. לפי זה מחויבים אנחנו מדאורייתא לקרות פרשת המלאק. למה? למען נעורר את עצמנו בהתערות הדלתתא, למען נמחות שמו, ימח שמו. כי כמו שאנו מחויבים בנפש, היינו, אם היינו יודעים בבירור ממש שהוא מזרע המלאק ימח שמו לכרותו ולמחותו, כך גם בזמן, היינו, בזמן שנוכל למוחקו, שזה הביא את הדוגמה, אם היינו רואים מישהו שיודעים ברור שהוא המלאק, מה הוא רוצה להגיד בזה? לכאורה, מה זה בוער? אני ראיתי אותו, אני לא קיימתי את המצווה. המצווה נוהגת תמיד, הוא אמר. אז מחר אני ארוג אותו, מה יש? אבל מחר הוא לא יהיה פה. אז זה בדיוק העניין של פורים, אותו דבר בזמן. כך גם, כן, גם בזמן, היינו בזמן שנוכל למוחקו ולאחריתו, מחויבים אנו במצוות עשה זו. ממילא זה מדאורייתא שייך לפורים. למה זה מדאורייתא שייך לפורים? כי עכשיו יש הזדמנות.
מה הכוונה? הוא לא תמיד פה?
לא, המלאק הגשמי, אם היית מוצא איזה מישהו שהיית, לא יודע, או בעזרת אנתרופולוגיה או בעזרת רוח הקודש, היית מזהה שהוא המלאק, נטו, בן אחר בן, והיית יכול להרוג אותו ולא היית הורג אותו. אז היית אומר, בסדר, היום אין לי זמן, אני יודע מה, אני מהר, מחר. בינתיים הוא יברח.
אבל בפורים זה לא...
לא, אז הוא אומר, בפורים... בפורים יש נתינת כוח מלמעלה, שאם אתה מקבל על עצמך עכשיו מחיית המלאק, אתה מתחזק בזה, יהיה לך כוח כל השנה. אבל אם אתה בפורים אתה לא מקבל את זה, אז כאילו זהו.
מה זה?
אין לך את הכוח של פורים. ודאי שהמצווה נמשכת. אבל את הכוח המיוחד שמקבלים בפורים, את הכוח הזה, אפשר... בכל חג מקבלים כוח על משהו. בראש השנה, כל יום אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים. בראש השנה אתה מקבל כוח לעול מלכות שמיים, לקבלת עול מלכות שמיים לכל השנה. ביום כיפור, כל יום אנחנו אומרים אשמנו, וביום כיפור מקבלים את הכוח של סליחת עוונות לכל השנה. את הכוח של תשובה לכל השנה. כל יום צריך להיות שמח, בסוכות מקבלים את הכוח של השמחה לכל השנה. אותו דבר בפורים, כל יום צריך למחות את המלאק כמה שאפשר. בפורים מקבלים את הכוח. אז בפורים כשמלמדים את הכוח, אז צריך לפני זה לקרוא בתורה ולהתעורר, לרצות לקיים את זה. הרצון לקיים את זה, הוא נותן את האפשרות לקבל את הכוח. זה לא רק עבודה, יש עבודה, יש מה שנקרא נתינת התורה ויש מה שנקרא קבלת התורה. מה אתה עושה בשבועות? השם נתן את התורה לפני הרבה שנים. אתה בא לקבל את התורה. לקבל את התורה צריך כל פעם מחדש. זה דבר לקבל את הכוח של מחיית המלאק צריך כל פעם מחדש. ומחר לא יהיה פורים, אז זה יברח.
מחיית המלאק זה רק על ידי כאילו עשיית להתקרב לאין זולתו, או שיש איזו מחייה בפועל של ה...
בגשמיות מחיית המלאק זה לתפוס את המלאק ולהשמיד אותו מעל פני האדמה, אבל המלאק הרוחני הוא המלאק חמקמק. הוא מגיע, כמו שרשי אומר על המלאק שהגיע בסוף 40 שנה שבני ישראל רצו להיכנס לארץ, ב-40 וישמע כנעני מלך ערד בבוא בני ישראל, כתוב שם, אם נתן תיתן את העם הזה בידי, למה הם לא התפללו איזה עם? כי הם התחפשו, המלאכים התחפשו, היהודים לא ידעו מי הם. אז המלאק מגיע מחופש, המלאק הרוחני מגיע מחופש. כשהוא מגיע מחופש, אתה לא יודע, הוא מגיע לפעמים עם שטריימל, עם בקישה, עם כל התלבושת. הוא נראה כמו איזה, לפעמים הוא מגיע, הוא נראה כמו אחד, לא יודע, איזה יהודי של פעם, שמוכיח אותך כל מיני תוכחות. בשורה התחתונה, אתה יכול לזהות אותו, איך אתה יכול לזהות אותו? אם הוא מקרר אותך מעבודת השם שלך, אם המסקנה המעשית זה, שאתה תוריד מעניינים של עבודת השם, אז אתה יודע שזה מגיע, אבל אתה לא יכול להתמודד איתו. למה אתה לא יכול להתמודד איתו? כי גם אתה באיזשהו מקום מתעצל, ואתה רוצה, לא מצד מידה רעה של עצלות. רק בן אדם הוא מוגבל, יש לו כוחות מוגבלים, ובאמת אין לו כוח. אבל אם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו פתחנו סניף, אנחנו שום דבר. זה לא אנחנו. אנחנו רק סניף. אז ברגע שאנחנו סניף, אז יש לנו את כל התוקף של המרכז, כמו שאומרים. אז אף אחד לא יכול עלינו. ככל שבן אדם הוא יותר סניף, יכול להיות סניף של בנק שכוח באיזה חור נידח. אם הבנק הוא בנק מצליח, אז יכול לבוא איזה עשיר, להקיד בסניף ההוא 10 מיליון דולר, לא מפריע לו. יכול להיות הסניף הכי מהודר בעיר, אבל אומרים עליו שעוד מעט הוא הולך לפרוט לשוט את הרגל, סניף של בנק אחר. אף אחד לא ילך לשים שם שקל. אתה מבין? זה יכול להיות יהודי פשוט, וזה אני אומר, כי אתה שאלת קודם, מה צריך ללמוד, וזה יכול להיות יהודי פשוט, אבל יהודי שהוא, היום ביידיש אומר, הבעל שם סקריד, יהודי של הבעל שם טוב, יהודי פשוט, אבל יהודי שהוא דבוק בצדיקים, והוא דבוק בהשם יתברך. הוא יודע שהוא עין ואפס, וכל פעל השם למענהו. אז יהודי כזה, המלאק לא יכול עליו. אבל אם בן אדם יכול להיות שהוא חכם, והוא למד את כל התורה כולה וזה, אבל הוא מייחס את החוכמה לעצמו, אז הוא טרף קל, הוא מיד נופל. כי זה בדיוק, שמה, זה בדיוק הפתח יניקה של המלא. זה בפועל היה כך, הוא כותב, הרב יוסף יאבץ, היה מגורשי ספרד, הוא כותב בהקדמה של אחד הספרים שלו, אני לא זוכר, יש לו כמה ספרים שהוא חיבר, לא זוכר את השם של הספר, הוא כותב, כאשר ראינו בארץ מולדתנו, הוא עבר את הגירוש בספרד, כלומר ראינו שהחכמים המירו את כבודם ביום מר, והפשוטים החזיקו באמונה, ככה הוא כותב. למה? כי החכמים יחסו את החוכמה לעצמה. זה בחינה שחוכמתו מרובה ממעשיו, במעשה אתה מתבטא לקדוש ברוך הוא, בחוכמה לא תמיד. ושזה צריך להיזהר, כשלומדים חוכמה, שזה יהיה בגלל שהשם אמר, אחד יש מתיישב ללמוד. האמת שהתחושה בנפש שאתה צריכה להיות כך, אנחנו מאוד רחוקים מזה, אבל צריך לדבר על זה, אולי פעם יצא מזה משהו. אני זוכר יהודים שהתיישבו ללמוד כמו שאנחנו מתיישבים להתפלל. לא משנה מה, פתחו שולחן ערוך, פתחו גמרא. אבל הם התיישבו ללמוד, אז זה היה מין משהו כזה, להתיישב, לפתוח ספר. זה, להגיד את המילים שכתובים בספר, זה היה בדיוק כמו להגיד את המילים של תפילה. אחר כך תרגמו את זה והעמיקו בזה ודיברו והתווכחו, אבל הגישה הייתה גישה אחרת. כן? היום יש הבדל גדול, לתפילה אנחנו עדיין ניגשים ככה, ברוך השם. כמה, אולי לא, גם לא תמיד, אבל בכל אופן, באופן כללי זה ככה. אבל לגשת ללימוד ככה, אז לא יודע. שמעתי פעם, הייתי צעיר, מישהו אמר אותו, שאתה פותח איזה, לא משנה מה, משהו שצריך לברך ברכת התורה בשביל ללמוד אותו. זה הכלל. שאתה פותח ספר כזה, אתה צריך להרגיש שקיבלת מכתב מהקדוש ברוך הוא. תחשוב שקיבלת מכתב בדואר, כתוב השם והכתובת שלך, ומאחורה כתוב האלוקים השוכן בציון, כאילו, הוא כותב לך מכתב. איך היית קורא את המכתב הזה? היית רץ למקווה לפני שהייתה מעז לפתוח אותו. אם היה לך גרטלה, היית לובש אותו, היית שם שתי כיפות, היית מרר בתשובה קודם. מה זה? זה מכתב מהקדוש ברוך הוא. זה מכתב מהקדוש ברוך הוא. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני. זה הנקודה, זה הנקודה של מחיית עמלק, זה הנקודה הזאת. לפרק את הציניות, את ה... זה לא, לא כל כך מה הבנתי ממה שלמדתי וכמה אני אזכור אחר כך, זה עוד נקודות. בכל מצווה יש מצווה של ידיעת התורה ולהבין את התורה ולזכור את התורה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה אחרת בנפש.
יכול להיות שאותו אחד שהוא ככה משלם בו מקרב אותי, אז הוא לא בכוון עושה את זה?
אני שמעתי רק כמה מילים, אני לא שמעתי את הכל.
אני אומר, יכול להיות שאותו אחד שמקרר אותי, אז הוא לא בכוונה עושה את זה?
המלאק הרוחני?
כן.
הוא לא עושה את זה בכוונה?
אני שואל.
אני לא יודע, איך אפשר לדעת דברים כאלה?
יכול להיות שיש איזושהי בחינה של המלאק, שאנחנו אולי מקררים חבר?
אני לא יודע, כוונה ובחירה זה לא בדיוק אותו דבר. אצל מלאך יש כוונה ואין בחירה. יכול להיות שזה השליחות שלו, המלאק הרוחני, זה השליחות שלו להעמיד אותנו בניסיון, עד הרבה. צריך לקבל את זה כאתגר, עד הרבה. אם יודעים שיש דבר כזה בעולם, אז להתחזק כנגדו יותר. זה כמו שהמניות מגבירות את החשק. אבל מה הוא עושה, אם יש לו כוונה, אם אני לא יודע.
שומע, אולי לא הבנתי כלום, אבל נראה לי יותר קל, או אני אגיד את זה בצורה...
מה יותר קל? יותר קל ללמוד את כל סמכבוב, את כל האינבייס, מה שלהוריד את המלאק ברמה, בסנטימטר, פעם אחת בשנה, זה בטוח.
אני רוצה להגיד עוד פעם, נחבור בגדול. כשאתה אומר שלחשוב על כל מכתב מלוקים וזה,
כן.
אז נראה לי מאוד מעורר ומאוד אפשרי, כשאתה אומר כן. לתקן מידות נראה לי מאוד קשה.
לא, אבל זה בסדר, זה... אבל אני אמרתי עוד דבר, אתה לא זוכר. אמרתי שגם אם בן אדם לא תיקן שום מידה, יש לו עדיין את האופציה ברמה של אמונה באלמה, כן, להתחיל למחות את המלאק. כי עובדה שהמלאק נלחם בהם במדבר פעמיים, והם היו אמורים להילחם בו, למרות שהם לא הרגו לא את הכנעני ולא את הפריזי ולא, אז יכול להיות מציאות כזאת, רק מה? זה עדיין לא בעניח השם לך מכל אויביך מסביב, זה עוד לא בשלמות. אבל בבחינת אמונה. עכשיו, האמת שזה רק אמונה. אפילו אם יהודי יתבונן ככה וזה יעורר אותו, הוא ייגש ללימוד אחרת. אבל עדיין את החוויה אין לו, יש לו את האמונה. רק את האמונה הוא הופך לרגש. אבל אין לו, זה לא בדיוק כמו שהוא רואה עכשיו אותך. זה לא אותו דבר. אף על פי כן, הוא על הדרך. הוא בדרך, הוא בכיוון. אם בן אדם מחפש את המחיית המלאק, בשכל, בדברים כאלה, הוא לא בכיוון בכלל. עובדה, אנחנו רואים בפורים, בפורים כתוב שצריך ללמוד תורה בפורים. יש עניין ללמוד תורה בפורים. מה זה אומר? אם כתוב שיש עניין ללמוד תורה בפורים, מה זה אומר? שבפורים לומדים כל היום. כן, גם בזמן, היינו בזמן שנוכל למוחקו או להחריטו, מחויבים אנחנו במצוות עשה זו, ולכן הוא באמת החיוב דאורייתא בשבת שלפני פורים, שבו נעשה הנס בכוח. כי כל מה שמתרחש במשך השבוע, אז קורה בשבת בכוח. פורים לא חל אצלנו בשבת. בירושלים יכול לחול בשבת. אצלנו לא חל פורים בשבת אף פעם, הוא היה בחוץ לארץ. אז פורים יכול לחול בין מוצאי שבת לבין יום שישי, בכך וכך ימים באמצע, אבל כשהוא חל באיזה שבוע, אז בשבת כבר כל הפורים נעשה בכוח. לא בפועל, אבל בכוח. כי כל ברכן זה לילה וטאטה ביום השביעה טליין. או לשמוע את קריאת התורה בשבת, או בפורים שבו נעשה הנס בפועל. זה מעניין. זאת אומרת, הדאורייתא זה לאו דווקא... יכול להיות שחוץ מזה יש חיוב זכור מדאורייתא, חיוב אחר. יכול להיות שאת החיוב האחר אפשר לצאת בשבת פרשת זכור. אבל את החיוב הזה של לתפוס את זה צמוד לפורים, זה אפשר לצאת או בזכור או בויבוא המלאק שקוראים בפורים. ואיך נזכה להתערותא דלתתא? הוא מבואר במשנה בראש השנה, והיה כאשר ירים משה וגבר ישראל, כאשר יניח משה ידו וגבר המלאק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים כלפי מעלה, היינו שיודעים ומסתכלים בעין הפיקחה, פקיחה, בעין השכל, שכל תנועתם וחמישה חושים שבאדם, ומחשבה, דיבור ומעשה וחוכמה בינת דעת והשכל, הכל הוא מהשם ומחלקו שנפל בו. זה מוחה את המלב, תכלית הביטול. זה כמו שדיברנו קודם. זה כתוב כאן. זה לא המצאתי. ועל ידי זה הם הבאים לבחינת המשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. היינו שיודעים שכל מעשיהם ומצוותיהם, המעשים טובים ומחשבות טובות, אינו שלהם, רק הכל מהשם ומכוחו. על דרך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כתוב במשנה, בפרקי אבות, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. והפסוק אומר, מי הקדימני והשלם? חז"ל אמרו, זה פסוק באיוב, מי עשה לי מעקה לפני שנתתי לו בית? מי עשה לי מזוזה לפני שנתתי לו בית? מי עשה לי ציצית לפני שנתתי לו בגד? הכל בא מהשם יתברך. ופשטות הכוח לעשות את המצווה בא מהשם יתברך. המציאות של האדם. ומבינים האמת שמצדיהם אינם עושים כלום רק בכוח השם. ואז כשהגאווה מסתלקת, אז אין לה עמלק איפה להיכנס. השם ישמואל מסביר את זה גם כי... כולם אומרים בעצם את אותו דבר, כל אחד מסביר את זה בסגנון שלו. השם ישמואל אומר שהעמלק זה אותיות מעכל. הוא אומר דוגמה, הוא אומר אם אתה מסכל דרך שפופרת, כשהיא ישרה, אז אתה רואה דוך ונדוך, אתה רואה כאילו מעבר לעבר. אבל אם מישהו מעקם אותה, אז אתה רואה חושך. אתה לא רואה אור בקצה המנהרה. הוא אומר ככה גם, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים כמו מסוף העולם ועד סופו. אנחנו בסוף העולם למטה, והגילוי אלוקות הוא בסוף העולם למעלה. אבל אם אין עמלק, אנחנו יכולים להסתכל על הדומם ולראות דרך זה את הקדוש ברוך הוא. עמלק בא, מגיע, מעקם. אז אתה רואה את החושך, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. ומה זה עבודה למחות את המלאק? ליישר את השפופרת חזרה. כן. זה העבודה. לראות שהכל זה בא ישיר מהקדוש ברוך הוא. אין שום דבר מעצמנו. וזהו פירוש, שיביתי השם לנגדי תמיד. וזה אצל יהודים, ההתחלה של כל ההתחלות זה שיביתי השם לנגדי תמיד. זה הסוף של כל הסוף וההתחלה של הכל. ועל פורים הרמה מסיים שם טוב לב משתה תמיד. זה התמיד להיות בשמחה. וזה השמחה. אם יהודי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא בשמחה. רואה שהמלאק בא ומעקם לו את העסק והוא בחושך, אז הוא לא שמח.
אז מה ההבדל בין השמחה שאמרנו שהיא בסוכות?
בסוכות אתה מקבל כוח, יש הבדל. שמחת פורים, שמחת... יש מצווה של שמחת פורים, יש מצווה של שמחת סוכות. שמחה של פורים היא שמחה שהיא מעל הכלים שלנו. החיבור ששני ביחד יכול לעשות את הבן אדם שמח תמיד. השמחה של סוכות, כתוב, ושמחת בכל משלח ידיך. בשמחה של פורים, השמחה היא מזה שהקדוש ברוך הוא שם אותך בפינה כזאת, שתראה שאתה לא מסתדר בכלל, ואז הקדוש ברוך הוא בא והופך את הכל, ובלי שום נס, בשום ים לא נקרא, הטבע עצמו מראה לך שאתה לא שולח ידיים בכלום, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זו שמחה של פורים. שמחה של סוכות, תשמח בכל משלח ידיך, אתה עוד לא במדרגה הזאת, אתה שמח מה שאתה עשית, אבל אתה נותן תודה לקדוש ברוך הוא. אתה שמח לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. עכשיו, אם יהיה רק את הלכורה, אז מה צריך? זה הקושיה של המגיד, איננו מהירות כשמש לך ירח. אם מהירות כשמש, מה צריך את הירח? המגיד ככה שואל. אני לא זוכר את מה שהוא עונה, אבל כותב מהר"ן כתוב שלא תמיד בן אדם יכול להיות להאיר כמו שמש. לפעמים הוא צריך להאיר כמו ירח. אם הוא תמיד מאיר כמו שמש, אז מתי שהוא לא יכול כמו שמש, הוא בחושך לגמרי. ולפעמים עוד יותר, לפעמים צריך להיות חיבור של שמשה וסיערה, צריך חיבור של שניהם. כשמגיע פורים, אז אפשר לתקן את השמחה של סוכות, שלחבר אותה לשמחה של פורים. אבל אם אין את הממוצע הזה של השמחה של סוכות, אז השמחה של פורים, אחרי פורים היא תעבור והיא לא תדבר אליך יותר. אתה צריך גם את השמחה הפשוטה של שמחת בכל משלח ידיך. עכשיו, הכוח לכל השנה כפשוטו מקבלים מסוכות. מקבלים גם מפורים את הכוח הזה, בעצם פורים זה חג של מסירות נפש. סוכות זה לאו דווקא מסירות נפש, סוכות זה כל המסירות נפש, זה תתעורר בלילה, שתראה על הראש שלך כמה עלים במקום את התקרה הרגילה, זה ביג דיל, זה לא מסירות נפש גדול יש בסוכות. אבל בפורים זה מסירות נפש, פורים, כל המציאות של פורים זה מסירות נפש. בנם שהולך לשמחת פורים, הוא יודע איך הוא נכנס, הוא לא יודע איך הוא יוצא. הוא לא יודע מה יקרה לו. הוא שם את עצמו בצד לגמרי. את הכוח, יש רגעים בחיים שבן אדם צריך לשים את עצמו בצד. רבי צדוק כותב שיש רגעים שבן אדם צריך להיות, צריך להגיד, אפילו אם אני אמות, אני לא נכנע ליצר הרע. לא מעניין מה שיקרה לי. כן? לא מתי שהגוי בא להרוג אותי, מתי שהיצר הרע בא להרוג אותי. לא מעניין אותי מה שיקרה לי. בסדר, זה אחד פחות, לא נורא, לא קרה כלום. את הכוח הזה מקבלים מפורים. אבל את הכוח של השמחה הפשוטה של היום-יום, של להגיד בעזרת השם, ברוך השם, ולא לחשוב, כוחי ורצם ידי עשה לי את החיל הזה, חס ושלום, את הכוח הזה מקבלים מסוכות. זה שני דברים שונים, יש עבודה לחבר אותם. פעם שמעתי ממישהו דרשה שלמה שפורים זה בעצם מעין לעתיד לבוא. ואני לא זוכר, אני לא זוכר מה הוא הסביר. לא זוכר, זה היה בפורים. זה היה בפורים, זה היה רב של מחיים קסלמן. זה היה בפורים וכולם, כולם נשפחו על השולחן ונשפחו עליו, והוא שתה יותר מכולם והוא ישב זקוף, והוא דיבר עניינים עמוקים, פעם הרב שטיינזל תפס אותי אחרי הרבה שנים אחרי שזה קרה, הוא אמר לי, אתה זוכר את הפורים ההוא? הוא אמר לי, החבר'ה האלה לא יודעים מה הם הפסידו. וכאילו, זה היה משהו לא מהעולם הזה בכלל. ראו שהבן אדם לא פה. זה היה פלא. אבל אני לא זוכר מה הוא דיבר. לא זוכר. אבל בכל אופן, פורים זה מסירות נפש, פורים זה לעילה מכל ברכת אבי שירתה, זה לא השמחה הרגילה של עבדו את השם שמחה או משהו. זה השמחה על היהדות, זה השמחה שלא, זה לא כל כך השמחה על זה שהאמן לא הרג אותנו, זה כמו שזה השמחה על זה שאנחנו לא נכננו לאמן. אם היינו משתמדים, האמן לא היה נוגע בנו, האמן לא היה היטלר, הוא לא היה לו תורת גזע. הוא רצה את היהודי, הוא לא רצה את ה... לא אנטישמי. הוא רצה לחסל את היהדות. אם היינו נכנעים אליו, הוא לא היה הורג אותנו. אנחנו שמחים שלא נכנענו. זו השמחה שלנו. טוב, אנחנו צריכים לסיים פה, אולי נמשיך את זה פעם הבאה, עוד לא התחלנו אפילו. כל זה קטע שהוא מעתיק מאבא שלו, את הדבר תורה של עצמו עוד לא התחיל. טוב, השם יעזור.